רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. והיום פרק בשיתוף אמזון ווב סרוויסיס בישראל. במאי של כל אחד ואחת מאיתנו יש בין 10 טריליון ל-100 טריליון חיידקים. זו קהילת אורגניזמים מדהימה, מייקרוביום. למעשה, בתוך הגוף שלנו מתקיים יחס של כמעט 1:1 בין חיידקי מעיים לבין תאי הגוף שלנו, מה שמעלה את השאלה, מה אנחנו יותר, בני אדם או מחלי אחסון מוצלחים לחיידקי מעיים? בעשור האחרון, המידע בנוגע למייקרוביום מצביע על קשרים מסועפים בינם לבין הסיכון לפתח מחלות לב וכלי דם, סוכרת, השמנת יתר ומחלות נוספות. למעשה, מחקרים מראים שחיידקי המעיים שלנו, חלקם טובים יותר, חלקם טובים פחות, משפיעים אפילו על המצב רוח שלנו. הנה דרך נוספת שבה חיידקי המעיים משפיעים עלינו. הם מקפיצים את רמות הסוכר בגוף שלנו אחרי שאנחנו אוכלים מזונות מסוגים שונים, אבל לא כולם מגיבים באותו האופן, וההבנה כיצד אוכל מסוים משפיע על מייקרוביום מסוים של אדם מסוים יכולה להיות חשובה וקריטית עבור אנשים שסובלים מסוכרת. על בסיס התובנה הזו בוצע מחקר במכון ויצמן שהתגלגל לכדי חברה בשם Day2. אבל מה שהחל בקשר בין מייקרוביום לסוכרת התפתח בשנים האחרונות למשהו הרבה יותר גדול, שעשוי לחולל מהפכה של ממש באופן שבו מפתחים תרופות ברחבי העולם. כדי להבין מהו הקשר בין חיידקים לסוכר, ל-DNA ותרופות, אני מדבר היום עם עדי לב, המשמש כ-VP R&D בחברת Day2. עדי, שלום.
שלום יובל.
רגע לפני שאנחנו צוללים לתוך המעיים שלנו, שזה הולך להיות חתיכת טיול מהסרטים, בוא ספר לנו על Day2. מי הקים אותה? מתי הקים אותה? למה הקים אותה? מה הסיפור שלכם?
אז באמת, כמו שאמרת, Day2 נוסדה על בסיס מחקר במכון ויצמן ב-2015 של פרופסור ערן סגל ופרופסור ערן אלינב. ובאמת המחקר הזה התרכז בלמצוא את הקשר בין התגובה הפרסונלית של כל בן אדם לסוכר, שזה כאמור אחד הפקטורים הכי משפיעים בסוכרת ובשאר מחלות מטאבוליות, לבין המייקרוביום וחיידקי המעיים שלנו. על בסיס המחקר הזה בעצם נוסדה Day2 ובנתה אלגוריתם, שהאלגוריתם הזה מאפשר בהינתן פרמטרים קליניים ודגימת הצואה של המטופל, לנסות ו-to predict, לחזות מה תהיה תגובת הסוכר שלו. כי אם אנחנו מצליחים לחזות את תגובת הסוכר שלו, ואנחנו מצליחים לשטח את העקומה של אותה רמת סוכר בדם, אז בסופו של דבר אותו ערך שנקרא המוגלובין מסוכר או HbA1c יהיה יותר נמוך, וזאת בדיוק ההגדרה אם אתה סוכרתי או לא.
זאת אומרת, המחקר הזה הוא זה שמגלה שיש לנו תגובה שונה, לנו, כלומר, לכל אדם ואדם יש תגובה שונה לאוכל שונה?
כן, כל מי שעשה דיאטה אי פעם יודע שהדיאטה הזאת מתאימה לאחד ולא מתאימה לשני, וכן, כל בן אדם מגיב אחרת, ורואים את זה בצורה נורא נורא ברורה בכל מחקר שעושים. 3 אנשים אוכלים את אותו אוכל בדיוק, ולאחד מהם יש קפיצה משמעותית בסוכר, והשני לא קופץ בכלל, או שהקפיצה שלו היא מתונה, בוודאי.
זה הכל קשור לאותם חיידקים?
לא הכל, אבל חלק משמעותי.
אנחנו יודעים להעריך מהו שיעור הקשר בין אותם חיידקים לאותה קפיצה?
כן, שאנחנו בונים את אותו אלגוריתם של Machine Learning שמנסה לחזות את קפיצת הסוכר, אנחנו רואים שצירוף של כל מיני פרמטרים, כל מיני פאטרנים שיש לנו מהמייקרוביום ברמת החיידק הזה והחיידק הזה, בסוף יש להם משמעות סיגניפיקנטית לאותו אלגוריתם של קפיצת סוכר.
כן. אוקיי, אז הם עושים מחקר ב-2015 ומוצאים את הקשר הזה, מה אז קורה?
נוסדה Day2, בעצם אחד המשתתפים במחקר בזמנו היה מריוס נכט, וביחד עם יובל...
זה מצ'קפוינט,
נכון. ויחד עם יובל אופק ולי סגל, הם הקימו את Day2 על בסיס ההבנה שהיכולת לחזות את קפיצת הסוכר שלך, יש לה משמעות מחקרית, מדעית ועסקית מאוד מעניינת. ובאמת דייטו לקחה את המחקר הזה, עשתה לייסנס של ה-IP ממכון ויצמן, לקחה את המחקר, דרך אגב שחזרה אותו אחר כך על אוכלוסייה אמריקאית, יחד עם מאיו קליניק, כדי לתת לזה תוקף גם בשוק האמריקאי, ופיתחה את האלגוריתם, ופיתחה אפליקציה שמאפשרת למשתמשים לקבל את ציון הסוכר שלהם עבור כל דבר שהם אוכלים, והפתרון הזה רץ כבר 4 שנים לפחות בישראל, זה נמכר בצורה מאוד מאוד יפה, גם באופן פרטי, גם דרך קופות חולים, ואנחנו נמצאים היום בחדירה אינטנסיבית לשוק בארצות הברית בשנה וחצי, שנתיים האחרונות.
בוא רגע ננסה להבין באמת למי זה טוב, זאת אומרת, כמה כבר חולי סוכרת יש?
אוי, יש המון, המון, המון. סוכרת היא אחת מהמגפות העולמיות הכי חמורות שיש, גם מבחינת ההשפעה על הקוסט של אלפקר. זה, אנחנו מדברים על סך הכל מחלות שמקושרות לעולם הזה של סוכר ולעולם הזה של מייקרוביום, של מעל 7 טריליון גלובלי. אנחנו מדברים על
7 טריליון דולר? בדולרים אנחנו מדברים?
כן, אנחנו מדברים רק בדולרים, כמובן. זה מתחיל כמובן ממחלות מטאבוליות, כמו שאמרנו, סוכרת ואוביסיטי ופטי ליבר, כבד שומני, ממשיך למחלות לב, טריגליצרידים וקולסטרול ולסרטן סוגים שונים, וכנה לגבי מה שאנחנו קוראים gut brain access, לדיכאון ולמחלות נפש כאלה ואחרות.
והכל בגלל סוכר?
לא, הסוכר הוא הנושא בעיקר של מחלות מטאבוליות, okay. אבל המייקרוביום מקושר להמון המון דברים.
כן, אוקיי, כן. אבל בהתחלה אתם מסתכלים על הסוכר, כן. הסוכר מעניין אתכם. למה הוא כזה בעייתי, סוכר?
אז אני לא רופא, אבל בעצם העלייה ברמת הסוכר מוכחת כל כך הרבה פעמים כמקושרת לאין ספור מחלות. וסוכר הוא סוג של רע לגוף שלנו, כשאנחנו עוברים איזשהו סף, והיום בתזונה המערבית אנחנו עוברים את הסף הזה כמעט ברמה היומית, אנחנו מדברים על בערך 1 מכל 3 בוגרים בארצות הברית, שמוגדר או סוכרתי או פרסוכרתי.
וואו, אוקיי, זה באמת נתון מפוצץ. בוא, רק בשביל לגמור את הסיפור של החברה, כמה עובדים יש לחברה? גייסתם כסף? ספר לנו קצת איפה הוא יומד היום.
אנחנו היום כ-140 עובדים, מרכז הפיתוח נמצא פה בישראל, ובארצות הברית אנחנו יושבים גם בסן פרנסיסקו וגם בנשוויל, ושם נמצאים המחירות והמרקטינג ונותני השירות. גייסנו עד היום כ-85 מיליון דולר, והיד עוד נטויה כנראה.
מי בעצם הלקוחות שלכם? אתה אמרת קודם, זה גם פרטיים, זה גם קופות חולים, זה גם בארץ, זה גם בחול. בוא רגע נעשה סדר. אם אני אדם שסובל מסוכרת בישראל, בוא נתחיל בישראל.
כן.
אני יכול ללכת לסופר פארם, לקנות הבדיקה. איך נראית בכלל הבדיקה? מה זה?
בעצם אנחנו מוכרים ערכה. בערכה יש אביזר או אביזרים שמאפשרים לך לעשות את דגימת הצואה ולשלוח אותה אלינו במבחנה.
ממש אליכם, אליכם?
למעבדה שלנו, כן. יש לנו מעבדה ברחובות. שם עושים את ה-DNA sequencing של דגימת הצואה, וחוץ מזה יש פרמטרים נוספים שאנחנו לוקחים, בדיקות דם מסוימות, ואחרי כל הדבר הזה, האלגוריתם שלנו מכין את הפרופיל האישי שלך כתוצאה מכל הנתונים האלה שאספנו, ומאותו רגע יש לך אפליקציה שמאפשרת לך בין אם זה להכניס את האוכל שאכלת או לסרוק בארצות הברית את האוכל. אנחנו עובדים עכשיו גם על תמונות שתוכל להראות, לצלם ונגיד לך מה הנוטרישנס של האוכל הזה. וזה מלווה בשירות אישי שגם מסביר לך ומדריך אותך איך לעשות ומה לעשות.
אפשר לקנות את זה באופן פרטי, זה דרך קופות החולים?
אז א', אפשר לקנות את זה באופן פרטי, דרך האתר שלנו, וחוץ מזה, זה מסובסד היום גם על ידי כללית וגם על ידי מכבי, ולכן אני מניח שלרוב האוכלוסייה יותר נגיש דרך הקופות.
בוא רגע נדבר על ארצות הברית, שזה שוק ענק, מה קורה שם?
אז כמובן שארצות הברית זה השוק העיקרי שלנו, בארצות הברית זה עובד קצת אחרת, משום שבארצות הברית, מי שנותן את הביטוח הרפואי, זה בעצם המעסיק שלך. אז בעצם הלקוחות שלנו בארצות הברית הם יותר B2B, אוקיי? כשזה גם דרך המעסיקים עצמם, שתמיד אצל המעסיקים, אחד מהשלושה רכיבים הכי משמעותיים בהוצאות הבריאות שלהם, זה סוכרת. ושתיים, זה דרך הפיירס. הפיירס זה נגיד המקבילים לקופות החולים אצלנו, שהרבה פעמים מעסיקים, בעיקר אם הם לא ענקיים, אז הם פונים לכל מיני פיירס שירכיבו להם את תוכנית הבריאות שלהם. אז שילוב של גם עבודה מול מעסיקים וגם עבודה מול פיירס בארצות הברית.
אתה יודע שאתה מחפש מחפש מידע על Day 2 באינטרנט, אתה מגיע לכל מיני פורומים, כל מיני כתבות, ובתגובות של הכתבות, וכולם אומרים, זו דרך מצוינת להוריד במשקל. כן. בעצם, אתם אפליקציה דיאטות. לא?
כן. לא. קודם כל, הסיבה כנראה למיסקונסמפשן הזה, זה שבאמת זו דרך מצוינת להוריד במשקל. זאת אומרת, הבי פרודקט של הורדת קפיצות הסוכר שלך, זה תמיד, תמיד הורדה גם במשקל. ורואים את זה בכל פיילוט, בכל ניסוי, בכל סטטיסטיקה שאנחנו עושים על היוזרים שלנו. אנשים יורדים במשקל, בוודאי. אבל Day 2 היא לא חברה לדיאטות, אוקיי? היא חברה ל-Personalized Nutrition, שמכוון למחלות מטאבוליות מאוד מסוימות.
בישראל הפתרון שלכם ממש הצליח בצורה פנטסטית. כמה אנשים בסך הכל יש לכם היום בישראל שריצפתם את המייקרוביום שלהם?
אז יש לנו בישראל ובארצות הברית ביחד היום 80 אלף ריצופים, DNA sequencing, זה נקרא full shotgun sequencing, זאת אומרת בעצם ריצוף מלא ועמוק, וזה בעצם הדאטה סט הכי גדול בעולם של DNA sequencing של מייקרוביום.
אתה אומר לי 80 אלף, אני לא מתרשם. יש מיליונים, יש מיליארדים. אז כאילו מה הקטע? למה אתה כל כך עיניך ממש מנצנצות עכשיו כשאתה אומר לי 80 אלף? למה? זה לא נשמע הרבה.
כי כשתקרא על כל מחקר שעושים על מייקרוביום באוניברסיטת סטנפורד ובהאווארד ובכל מקום אחר, אתה תראה שהמחקרים האלה שמפורסמים במגזינים הכי נחשבים בעולם, מתבצעים על עשרות, 100 זה כבר הרבה, 200, 300 זה כבר ממש הרבה. זאת אומרת, המון המון מחקרים, וב-15 שנים האחרונות כמות המחקרים בנושא המייקרוביום והיכולת של המדע לזהות את הקשרים היא אקספוננציאלית. אבל כל המחקרים האלה מתבססים על כמות מאוד מאוד קטנה של אנשים, מכל מיני סיבות, סיבות של אדמיניסטרציה וטכנולוגיה, ורק לאסוף את הקורט הזה ולעשות את כל הפעולות הנדרשות. אבל זאת העובדה. העובדה היא שבאמת המחקרים נעשים על מעט מאוד אנשים, ולכן היכולת לקחת את הדאטה הזה ולחבר אותו למה שאנחנו יודעים על הבן אדם, במגניטוד הזה, זה משהו שיכול להוביל לגראונד ברייקינג סיינס.
אז את זה בואו רגע ננסה להבין. קודם כל בואו ננסה להבין מה יש לכם ביד. יש לכם ביד ריצוף גנטי של מה? של אותם חיידקי מעיים?
כן, יש לנו ביד את ה-DNA sequencing של המייקרוביום שלך.
אוקיי, ואז אתה אומר, אני לוקח את הריצוף הזה ומצמיד אותו למה שאני יודע לאדם, גבר, אישה, צעיר, מבוגר, בן כמה, מה זה, וגם את סוג התזונה שלו.
נכון.
אז יש לך מידע מאוד אינטימי, הייתי אומר.
נכון.
על הרבה מאוד אנשים.
אמת.
אוקיי, בסדר. מה עושים עם המידע הזה?
אז בואו ניקח כמה דוגמאות נורא בסיסיות, אוקיי? אנחנו גם לוקחים את הפרמטר של אותו המוגלובין מסוקרר מכל בן אדם.
שנקרא
HbA1c.
אוקיי.
והפרמטר הזה, עכשיו בואו תדמיין שאתה עושה איזה אלגוריתם, מתמטי פשוט.
רגע, מה הסולם שלו? הוא נע בין מה למה?
אם אני זוכר נכון, אז מעל 6.5 אתה כבר סוקרתי.
אוקיי, אז עכשיו יש לנו איזה נקודת ייחוס. בסדר, אוקיי.
ובעצם, תחשוב שעכשיו אני לוקח את המספר הזה, את הvalue הזה, קרוס 80 אלף איש, ואני עכשיו מחפש באלגוריתם אפילו בסיסיים של machine learning, אני מחפש את הקשר בין הפאטרנים שיש לי על המייקרוביום שלך, אחרי שריצפתי אותך, אז הוצאתי משם כל מיני פיצ'רים, כמות החיידקים, איזה חיידקים, הריצ'נס, הווריאנס שלהם וכולי, ועכשיו אני מחפש קשר הסתברותי שיציג קורלציה ברורה בין הפיצ'רים האלה שהוצאתי מהמייקרוביום לערך הזה של HbA1c. וכשאתה עושה את זה, אתה בעיקר במגניטוד כזה, אז אתה מגלה חיידקים מסוימים, שby absence or existence, זאת אומרת, בהימצאות או בחוסר שלהם, יש להם השפעה קורלטיבית ברורה על הערך הזה של ה-HbA1c.
אוקיי, זאת אומרת, בוא, אני רגע שוב לוקח צעד אחד אחורה, כמה סוגים של חיידקי מעיים יש בכלל? אמרתי שיש בין 10 ל-100 טריליון חיידקים, וזה הכמות הכוללת.
נכון.
כמה סוגים יש?
אז זה מאוד מאוד תלוי באיך ממדלים את זה, ויש כל מיני שיטות היום בעולם לאיך למדל את הדבר הזה, יש שיטות שמאנדקסות את זה ל-3,000 ספישיז, ושיטות שמאנדקסות את זה ל-5,000 ספישיז, אז יש כל מיני דרכים למדל את זה.
אנחנו מדברים על כמה אלפים?
על כמה אלפים, כן.
ובעצם מה שאתה אומר, אני יכול להצביע על כמה מבין ה-3,000 עד ה-5,000 האלו, ולהגיד, אם זה נמצא, הערך של ההמוגלובין המסוקרר הוא עולה למעלה?
כן, אני יכול להראות מתמטית שיש קורלציה בין ההימצאות או החוסר הימצאות של החיידה כזה או האחר, לבין הערך של ה-HbA1c, בין אם הוא גבוה או נמוך.
אני יכול לעשות משהו עם העובדה הזאת? זאת אומרת, או שיש לי או שאין לי.
אוקיי, אז... שאלה מצוינת. פה אנחנו נכנסים לשאלה מה קוזלי ומה לא. אוקיי, כי זו שאלה נורא מעניין. אז מה אם מצאתי קורלציה? אנחנו תמיד נכנסים לנושא הזה, האם זה הביצה או התרנגולת? האם בגלל שיש לך ערכים גבוהים, אז החיידקים האלה קיימים או לא, או שזה להפך, נכון?
שהחיידקים הם אלו שגורמים.
הם אלה שגורמים, בוודאי. אוקיי. אז כדי לפתור את השאלה הזאת של הקוזליות, צריך כמובן לעשות את השלב הבא של ניסויים קליניים, שאומרים, או, אנחנו מצאנו קורלטיבית, שחיידק X, Y ו-Z, יש להם קורלציה ברורה לערך גבוה של HbA1c. עכשיו בואו ניקח את זה ונבין, האם אנחנו עושים ניסוי קליני שמנסה להשפיע על החיידקים האלה, ויש כל מיני דרכים להשפיע על החיידקים.
יש דרך להשפיע עליהם?
תראה, דיברנו קודם על הכמות חיידקים לעומת כמות תאים אנושיים. אני אחזק את זה ואומר שמבחינת ה-DNA יש לנו בגוף פי 100 יותר DNA של חיידקים מאשר DNA אנושי. אז לשאלתך, אנחנו בוודאי שאבולוציונית אנחנו כנראה וסלס לחיידקים. עכשיו, בניגוד ל-DNA אנושי, שהוא לא כל כך ניתן לשינוי, המייקרוביום הוא צ'יינג'בל, okay? בהחלט, ניתן לשנות אותו.
רגע, נניח אני יודע, אני עכשיו במציא לחלוטין, okay. כן? נניח שאני יודע שיש איזה סוג מסוים של חיידק מאי, שהנוכחות שלו היא דווקא טובה, היא מורידה את רמתה. אני יכול להביא לגוף שלי עוד חיידקים כאלה? יש דרך להביא אותם מבחוץ? יש דרך להגיד להם, בואו תגדלו, 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 יש דרך להשפיע על
זה? אז קודם כל, תדע, יש את העולם השלם הזה של פרביוטיקה ופרוביוטיקה, שפרוביוטיקה זה בעצם להכניס חיידקים לגוף, ופרביוטיקה זה לתת אוכל לחיידקים שאתה רוצה שיסגשגו, וכמובן שכדי לראות שחיידק מסוים אכן מצליח לסגשג וכולי, צריך לעשות ניסוי קליני ולראות שאם תיתן לו את המזון הזה או את הפרו או את הפרוביוטיקה, זה אכן השפיע והצליח לסגשג. אבל בעיקרון בוודאי שזה אפשרי, ואנחנו יודעים שמייקרוביום משתנה. אני אלך לדוגמה קיצונית. בתרופות מסוימות לחולי סרטן, למשל, ידוע שעם מייקרוביום מסוים אתה מגיב טוב לתרופה, ומייקרוביום אחר אתה לא תגיב טוב לתרופה, וזה responders versus not responders.
וואו.
ואז מה שעושים זה ממש, סליחה על הגרפיות, אבל משתילים, עושים השתלת צואה מחולה שיודעים שאצלו השפיעה התרופה לחולה אחר, וממש משנים לו את המייקרוביום.
כדי שהוא יגיב כדי טוב שהוא בכלל יגיב לתרופה כן, שנלחמת כן. בסרטן.
כן, כן, בהחלט. ולא תמיד יודעים להסביר מה בדיוק בדגימה של הבחור שזה כן עובד בשבילו, או עושה את ההבדל, אבל יודעים שזה עושה את ההבדל.
וזו פרוצדורה שממש עושים אותה?
במעלה בתי חולים, בוודאי.
אנחנו יודעים אבל בעולם הביולוגיה, הרבה פעמים אתה מושך בצד אחד ומשהו קורה בצד השני. זאת אומרת, אני קודם נתתי דוגמה לחיידק שאני רוצה יותר ממנו, עכשיו אני אתן את הדוגמה ההפוכה. איזה חיידק שאני יודע שיש לו איזשהו קשר, ואני רוצה דווקא להפחית את השכיחות שלו. כן. אבל אז אני מגלה שהוא בכלל משפיע באיזה דרך עקיפה על משהו אחר.
נכון, בשביל זה המרחק בין דאטה לבין תרופה, יש פה גאפ, בוודאי. יש גאפ של ניסויים קליניים ובדיקות לאורך שנים. אני חושב שאיפה שדי טון נמצאת היום, וכנראה תמשיך להיות, זה לא במקום של לעשות ניסויים קליניים ולייצר תרופות, אלא לספק את התשתית של הדאטה לאותם חברות פארמה שעושות כבר ניסויים על כל מיני חיידקים. ודרך אגב, בהקשר של הדוגמה שאמרת, אני רוצה להפחית את החיידק, דווקא זה יותר קל. משום שיש דבר שנקרא פאג'ים, ואני לא אכנס יותר מדי לעומק של הדבר הזה, אבל אלה סוג של וירוסים שמטרגטים חיידק מסוים. Okay? ממש חיידק נורא ספציפי. אז אני אומר, בין המחקר הדאטאי, ואני איש דאטה, ובדייטו אנחנו, המחקר שלנו הוא דאטה סיינס וריסרצ', לבין פיתוח תרופה, יש עוד איזשהו גאפ, אבל זה ההתחלה.
מה לגבי תחזיות? הזכרת קודם את המילה הזאת, היא ככה קפצה לי לתוך הראש. אתם יודעים לחזות כל מיני דברים רק מלהסתכל על המייקרוביום שלי?
בהחלט. אני יודע לא מעט על הבן אדם, אנחנו שואלים הרבה, אנחנו מקבלים דאטה בארצות הברית, גם ממה שנקרא claims file שלו, כל התרופות שהוא לוקח וההבחנות שיש לו. ואתה יודע לעשות קלסיפיקציה עם אלגוריתם של prediction שאומר, זה מייקרוביום של בן אדם שיש לו צליאק, או זה מייקרוביום של בן אדם שבסבירות מסוימת יש לו סרטן המעי.
אתה יודע להגיד את זה עוד לפני שהאדם בכלל יודע שיש לו סרטן המעי?
אני מקווה שאני יודע להגיד את זה אחרי שהוא יודע, אבל מבחינה מתמטית נטו, אם אני מקבל היום ליד דגימה של מישהו שהוא חולה סרטן המעי, בין אם הוא יודע או לא יודע, סביר להניח שאני מסוגל לזהות את זה.
כן. וזה רק מכיוון שיש לך דאטה סט כל כך גדול?
רק מכיוון שיש לי דאטה סט גדול, בדיוק כך.
מה רמת הקורלציה? אנחנו מדברים על הסתברות שהיא כבר וליד, או אתה יודע, זה...
אז יש דברים שיש לנו הסתברויות מאוד מאוד גבוהות שם, ויש דברים שאנחנו עדיין בדרך וצריכים לעשות עוד מחקר. גם פה, כמו בנושא התרופות, זאת אומרת, בין זה שאני יודע, לבין להפוך את זה לכלי דיאגנוסטיקה שבשירות קופות החולים ובתי חולים וכולי, גם פה יש עוד מרחק שצריך לעבור אותו. אבל...
המרחק הזה הוא מרחק רגולטורי?
בעיקר רגולטורי, בוודאי. רגולטורי וגם שינוי פרוטוקול רפואי. זאת אומרת, אתה יודע, יש איזשהו חזון שככה מסתובב גם אצלי וגם אצל אחרים בראש, שתיתן לי את דגימת הצורה שלך, ואני אתן לך צ'קליסט עכשיו של 50 מחלות, ואני אנבא גם מה הסיכוי שחלילה כבר אתה שם באחת המחלות, או בוא ניקח את זה עוד סעד קדימה, מה הסיכוי שתפתח את זה בשנתיים הקרובות נניח.
די, זה כבר מדע בדיוני מה שאתה אומר.
הרבה דברים, אתה יודע, שנראו כמו מדע, כן, אבל כל העולם הזה של רפואה פרסונלית הוא קורה, אין שאלה בכלל. והכל באמת בסוף, וזה מה שכל כך יפה במקצוע שלי שאני נהנה ממנו, זה הכל עניין של דאטה. אם יש לך מספיק דאטה שאומר, הנה דגימות המייקרוביום, פלוס הנה מה קרה לבן אדם שנתיים אחרי, אז או שתמצא קורלציה או שלא, אבל אתה יודע, מתמטית זה 1 או 0.
יש לכם מתחרים, או שאתם לבד בתוך השדה הזה?
אז בוודאי שיש מתחרים, יש חברות לא מעטות שמנסות לתת פתרון קודם כל לעולם הסוכרת, בעולם הזה של מחקר של מייקרוביום, אז גם יש חברות שעושות את המחקר הזה, רוב המחקר עדיין מתבצע ברמה האקדמית, וחברות שעושות את המחקר על דאטה סט כמו שלנו, אין באמת. יש אולי אחת שמתקרבת או טוענת וכולי, אבל ברמה הזאת אין חברות שמסוגלות לעשות את המחקר במגניטוד הזה.
אתם בעצם בשלב הראשון עושים ניתוח ריצוף גנטי של המייקרוביום.
נכון.
אבל ממש בתקופה האחרונה החלטתם להגיע לרזולוציה יותר חדה, יותר דקה, יותר עדינה.
כן.
מה השלב הבא בעצם?
כן, אז אנחנו באמת בסיומו של פרויקט מרתק של 5 חודשים האחרונים. יש לי קבוצה מאוד מוכשרת של חוקרים ודאטה סיינס, PhDs בתחומים האלה. אם עד עכשיו היינו מסוגלים להגיד מתוך הדגימה שלך את ה-3,000 או 5,000 חיידקים שיש לך ואת הווריאנס והריטנס שלהם והיחסים ביניהם, בוא נרד לרמת הגנים של החיידקים האלה.
רמת הגנים רמת של החיידקים, כן. למה זה חשוב?
כי בעצם כשאני מתאר את החיידקים שיש לך בבטן, אני מתאר מה האוכלוסייה שיש לך במעי. אבל כשאנחנו מדברים על הגנים, אנחנו מדברים על הפונקציונליות. הרי בסוף הפונקציונליות נגזרת מהגנים, לא מהחיידק. והפונקציונליות לא חייבת להיגזר מחיידק אחד. זאת אומרת, הגן האחד בחיידק הזה, ועוד הגן השני בחיידק הזה, ועוד הגן השלישי בחיידק הזה, הם אלה שיוצרים את המטבולית בדם. למשל, TMAO, אוקיי? שזה מטבולית שאם יש לך הרבה ממנו, אז הסיכון שלך לחלות במחלת לב הוא יותר גבוה, וזה מטבולית שמיוצר רק על ידי חיידקי המעי. אבל הוא לא בכך מיוצר על ידי חיידק אחד. ולכן הירידה לרמה הפונקציונלית נותנת לך בעצם רזולוציה הרבה יותר גבוהה, עם יכולת להוציא המון המון פיצ'רים נוספים, תכף נדבר על ההבדל בכמות, ולהגיע לאלגוריתמים ולפרדיקציות עוד יותר מדויקות.
זאת אומרת, אם עד עכשיו הסתכלתם על בתים שעשויים מלגו, ואמרתם, יש לי את הבית הזה, וזה הגודל שלו, ואת הבית הזה, וזה הצבע שלו, עכשיו אתה ממש רוצה להסתכל על האבנים שבונים את הבית, ואז אתה אומר, רגע, אם בבית האדום יש לי לבנה מהסוג הזה, ובבית הכחול יש לי לבנה מהסוג הזה, והשניים האלה באים באינטראקציה, יוצר לי
איזשהו תופעה, איזשהו שינוי ברמת הסל, יוצר איזשהו מטאבולית, כן? שיש לו השפעה שכבר מוכחת, כן?
אז בהתחלה היו לי 80,000 דגימות, שבהם יש בין 3,000 ל-5,000 חיידקים, בסדר? רק לסדר גודל. עכשיו אנחנו יורדים לרמת הגנים, זה אומר שפתאום כמה דברים אתם צריכים לבדוק?
זה אומר שמדגימה ממוצעת אנחנו היום מוציאים בערך 200,000 פיצ'רים נוספים לדגימה.
לדגימה אחת, כן. במקום 3,000 ל-5,000, כן. קפצתם בסדר גודל של, אני לא, הראש שלי מסתובב, אתה מתמטיקאי מבינינו, מי 3,000 ל-200,000.
אמת, כן.
זה נשמע כאילו אתם זקוקים ללא מעט כוח מחשוב בשביל לעשות את הדבר הזה.
בהחלט. ברגע שהדרישה והצורך עלו לשולחן, אז יושבים הצוות ההנדסי ומתחילים לחשוב איך עושים את זה, ומגלים שיש פה אתגר הנדסי לא קטן, משום שלייצר את הדאטה הזה, את ה-200,000 פיצ'רים, בעצם לקחת את ה-DNA sequencing, את ה-raw data, ועכשיו למפות אותו מול אינדקסים ענקיים של גנים, לוקח בין 3-4 שעות פר דגימה.
Okay? דגימה אחת.
פר דגימה אחת.
אוקיי.
Okay. קח את זה כפול 80,000, ותגיע לזה שאני צריך בערך 30 שנה, אם אני אעשה את זה בלי איזה כוח מחשוב מקבילי מאוד 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 חזק. ויש פה אתגר הנדסי, אתגר הנדסי מרתק.
איך פותרים אותו?
איך פותרים אותו? אז כנראה הדרך היחידה לפתור אותו, זה באמת באמצעות קלאוד קומפיוטינג, באמצעות מחשוב ענן. הרי אתה לא תיקח עכשיו ותבנה איזה דאטה סנטר, תקנה עכשיו 1,000 מחשבים עם 8 קורים וממורי אינסופי. זה מסתבך עוד יותר, כי זה לא פעולה אחת. בעצם בשביל להוציא את המידע הזה, יש פה רצף של פעולות שאחת תלויה בשנייה ובשלישית. אתה בהתחלה עושה ניקוי של הגנים הלא רלוונטיים, ואחר כך אתה מקצץ כל מיני דברים. יש פה סדר של פעולות, כל אוטפוט של פעולה אחת הוא האינפוט של הפעולה השנייה, ואתה צריך גם כוח מחשוב מאוד מאוד חזק, אתה צריך גם איזשהו throughput מאוד גדול של זיכרון, משום שגם ה-input files זה מאוד גדולים, גם ה-intermediate files וגם ה-output files זה מאוד מאוד גדולים, אתה לא רוצה ולא יכול להכניס את זה לדאטאבייסים מאוד מאוד יקרים. ופה באמת ישבנו עם הפרטנרים שלנו ב-AWS, פרטנרים במובן הטכנולוגי, וישבנו וחשבנו ביחד איך בונים את הפייפליין האנליטי הזה, כדי שגם לא ייקח לנו עשרות שנים כדי להוציא את כל המידע הזה, וגם בקוסט שיהיה סביר.
איך באמת עושים את זה? זאת אומרת, זה נראה לי נורא נורא יקר.
כן, כן, זה יכול להיות מאוד 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 יקר. ופה נכנס כל היכולות הבאמת נפלאות של AWS, שמאפשרות להשתמש ב-Distributed Computing, ומאפשרות להשתמש בכל מיני טכנולוגיות כמו Batch Processes ו-Step Functions, וכמובן להשתמש באינסטנסים זולים יחסית, מה שנקרא Spot Instances, שעולים ויורדים בהתאם לדרישה, ולא לקחת מכונה אחת ולשלם עליה לאורך שבועות או חודשים. ובעצם יש פה כמה אתגרים לנושא הזה. אחד זה לבנות את הפייפליין הזה שאפשר להריץ דרכו 80,000 איש בזמן סביר. הצלחנו גם לבנות את הפייפליין הזה לרמת POC תוך 8 שבועות, מה שהיה לוקח, אני מניח, בצורה אחרת חודשים או שנים. ואחרי שהפייפליין הזה היה מוכן, לקחת ולהביא אותו לסקייל שאנחנו צריכים לעוד משהו כמו 6-7 שבועות, והגענו למצב שאנחנו אכן מצליחים וכבר הצלחנו להריץ את כל 80,000 הסאמפלים שלנו לנו דרך הפייפליין הזה בתוך כ3-4 שבועות.
וואו. זאת אומרת, מכמה שנים ירדתם ל3-4 שבועות?
כן.
וואו.
כן.
אז זה אומר שבדיקה אחת שאמרת, זה ייקח לי 3-4 שעות, נדמה לי? כמה זמן היום לוקח להריץ בשביל לקבל...
היא עדיין לוקחת 3-4 שעות.
אבל אתם יודעים להריץ יותר במקביל.
אנחנו יודעים להריץ, אנחנו יודעים לעשות את המקביליות, אנחנו יודעים לשלוט בתהליך, ומה קורה כשצריך להתראי לפעמים. ואמרנו שהאקסטרקט הוא רק שלב ראשון, כי אחרי האקסטרקט הזה יש לי ביד כמות אדירה של דאטה, הרי שום אלגוריתם של משין לרנינג או דיפ לרנינג או לא משנה מה, לא מסוגל להתמודד עם 200,000 פיצ'רים. נכון? זה לא משהו ריאלי. ולכן צריך עכשיו לקחת את המאות אלפי פיצ'רים האלה, ולמצוא מה מהם הוא הכי רלוונטי. זאת אומרת, אתה צריך לעשות פה דאטה סיינס בסיסי, אקספלוריישן, על המון 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 מידע. וגם פה, אם תנסה לעשות את זה על מכונה אחת, כנראה שזה לא ממש ילך. וגם פה אתה צריך בעצם להשתמש בכל מיני טכנולוגיות כמו ספארק, על ה-EMR של AWS.
מה זה EMR?
EMR זה פשוט תשתית של AWS שמאפשרת להריץ distributed computing למשימות כבדות כאלה. אז זה השלב השני, של עכשיו אחרי שגמרת להריץ את כל הדבר הזה, אתה צריך עכשיו ללכת ולעשות exploration על דאטה בכמויות אדירות, ולחפש סטטיסטיקות מורכבות.
וגם זה מתאפשר על התשתית שלהם.
כן, זה גם מתאפשר, והדבר השלישי, גם הוא אתגר גדול מאוד, הרי אני צריך לבנות לא אלגוריתם אחד שבודק איזשהו פנוטיפ אחד, פנוטיפ זה אלף קונדישן, אלא עשרות או מאות, זאת אומרת יש לי מלא מלא מידע על היוזרים, אני רוצה לחפש מלא קורלציות, אז אני צריך לעשות עשרות אלגוריתמים, ולנהל את הסטוק של הפיצ'רים, ולעשות המון המון ניסויים, כי אתה משנה את ההייפר פרמטר של האלגוריתם, ואתה משנה את האוכלוסיות, ואת הוולידיישן קורט, ואת הטסט קורט, ואת כל הדברים האלה צריך לנהל. אז גם פה השתמשנו בשירות נוסף באמת של AWS, ב-SageMaker, שנותן המון דברים, כולל ניהול של האקספרימנט, כולל תהליכים של AutoML, מה שנקרא Machine Learning אוטומטי, שמנסה למצוא בעצמו את האלגוריתם היותר נכון. אז זה היה חלק השלישי.
זה נשמע שאתם משתמשים באמת בכל מיני פתרונות, מכל מיני נכון. סוגים. ממש בקרוב יש את הכנס השנתי של AWS, זה כנס ענק כזה שנקרא re-invent.
נכון.
אתם מציגים שם?
כן, בהחלט. אני בעצם עוד שלושה שבועות טס להציג שם. אני חושב שזה מעניין משני אופנים באמת. אחד מהביזנס סייד של זה ומה אפשר לעשות, ואני מראה שם דוגמאות לקורלציות ופרדיקציות שאנחנו יכולים לעשות. ומהצד השני, באמת איך משתמשים בצורה מיטבית בכל הרכיבים האלה של קלאוד, כדי לייצר תהליכים חישוביים שכך כמה שנים אחורה הם פשוט אימפסיבול, אי אפשר לעשות את זה.
כמה שאלות לסיום.
בבקשה.
שאלה הראשונה, אתה יודע, מהרגע שאתה נכנס לתוך העולם הזה, זה בטח גם משפיע על האופן שבו אתה מתנהל בעולם, בכל מה שקשור לאוכל. איך זה השפיע עליך?
שאלת את הבן אדם, אולי הכי נכון לשאול אותו, כי אני מאז ומעולם התזונה שלי הייתה ממש מתחת לכל ביקורת. לא אוכל דברים בריאים ואני לא מודע, ובאמת מי שמכיר אותי יודע. אבל אני אגיד לך יותר מזה, זה אפילו יותר מאשר התזונה. כשאתה מתחיל להבין את כל הקשרים האלה, ואת כל הקורלציות, ואת כל המכונה, אתה יודע, עסקתי בדאטה, כל החיים, אז זה הפשן שלי, מעולם הסמיקונדקטורס באינטל, ודרך עולם האוטומוטיב, וכשאתה מגיע לעולם האלפקר, קודם כל המורכבות של הדבר הזה היא באמת בסדרי גודל אחרים. You know, it makes you wonder, כאילו, על המכונה הזאת. יש פה איזה ממש שאלות פילוסופיות שנגזרות מהדבר הזה.
אז התחלת לאכול ירקות?
יותר, קצת יותר. כן? יש לה עלתה המודעות קצת, כן.
משפחה וזה גם, אתה מתחיל להגיד להם חברים, בואו.
כן, אני קצת יותר, קצת. מישהו שהיה לגמרי חסר מודעות, ללא ספק, עלתה אצלי המודעות.
הנה עוד שאלה שאני רוצה להפנות אליך, כי אתה באמת, אתה מתעסק בצד ההנדסי ובצד של ה-R&D, נניח שהייתי נותן לך היום כמה עוצמת מחשוב שאתה רוצה, נותן לך את כל מחשבי העל בעולם,
כן.
אומר לך, עדי, אתה יכול לעשות עם העוצמה הזאת מה שאתה רוצה, מה היית רוצה לגלות, כלומר, לאן היית מפנה את המכונה הזאת?
כן, אז בעצם הכיוונים העיקריים שאנחנו הולכים אליהם עם המייקרוביום ריסרצ' מתחלקים לכמה דברים. אז אחד, כל הנושא באמת של שהדאטה הזה הוא סיד לדרג דיסקאברי. Okay, כמו שאמרנו, אתה מוצא משהו שהוא מאוד קורלטיבי, ועכשיו הוא הולך לניסויים קליניים. הדבר השני זה באמת הנושא של early diagnostics, okay? early diagnostic ו-prediction, במובן הזה של, שוב, אתה עושה בדיקת תצועה, בוא נסרטט איזה חזון, ואתה מקבל ממני אחרי זה צ'קליסט של 50 מחלות, של מה הסיכון שלך. דבר נוסף זה הנושא של responders versus not responders, דיברנו על זה קודם, וה-target validation, איזה חיידקים צריכים לתקוף. העולם הזה הוא כמעט אינסופי, יש כל כך הרבה, ולפעמים אם אתה מרגיש עבוד בלאן לקחת את כל המכונה הנפלאה הזאת. והדרך לפצח את זה, זה באמת לשבת עם חברות פארמה, ולשבת עם מומחים, ולנסות לאתר איפה הכיוונים, שגם יש בהם הכי added value, והם גם טובים עסקית.
אז עכשיו אני מבקש ממך רגע לעצום את העיניים ולדמיין, כי אנחנו מקליטים את השיחה הזאת בסוף 2021, יכול להיות שמישהו יאזין לה ב-2022, 2023, זה היופי של פודקאסטים, אתה לא יודע מתי יאזינו לך, ואני מבקש ממך איזושהי תחזית קדימה, נסתכל 5 שנים, 7 שנים, אפילו לסוף העשור, איפה אתה חושב נהיה? זאת אומרת, מה נדע לעשות בעוד כמה שנים שהיום נשמע לנו מאוד רחוק?
אז קודם כל אני חושב שלכולם ברור שהתעשייה הזאת של רפואה פרסונלית זה העתיד, ואומרים שבעשור הקרוב כל העולם הזה של דיג'יטל אלף ופרסונל אלף קר זה הסייבר של העשור הקודם. ואני חושב שזה מאוד נכון, כי בכל מחלה שתבחר מסרטן וזה, יודעים היום שהטיפול הוא לא אחיד, הטיפול הוא פרסונלי, זה הרי ברור. עכשיו השאלה היא כמה אנחנו מסוגלים לאתר את אותו וקטור, את אותו פרופיל ספציפי, ולהתאים לך את התרופה הנכונה, ולהתאים לך את הטיפולים הנכונים. יש מקומות שבהם זה כבר סופר מתקדם, ויש מקומות שזה עוד קצת מאחור. אני מניח שבעשור הקרוב אנחנו נראה קפיצה אדירה ביכולת לטרגט את הטיפול והתרופה ביחס אליך. זה כבר קורה וזה רק ילך ויגדל.
זה באמת נשמע בשלב הזה מדע בדיוני. אתה יודע שמה שאתה אומר, כאילו לאדם הפשוט, זה נשמע קצת כמו מדע בדיוני.
אבל זה כבר קורה. זה קורה בהרבה מקומות, וזה רק הולך וגדל. כי אנחנו באמת שונים אחד מהשני. המייקרוביום לצורך העניין הוא יוניק as your fingerprint. הוא ממש כאילו ייחודי לכל אחד. וכל אחד מגיב בצורה אחרת. כל בן אדם שניסה לעשות איזשהו שינוי יודע את זה. כל אחד מגיב בצורה אחרת. כן.
יש תזונה גרועה? כי כל אחד מגיב אחרת, אז למישהו אתה אומר לו, תאכל כמה שיותר פיצות. פיצות בשבילך זה נהדר. האם יש דבר כזה בכלל?
קודם כל, בוודאי שיש תזונה גרועה, אבל סביר להניח שבקצוות כולנו מגיבים אותו דבר. זאת אומרת, אם אתה תאכל כל היום המון 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 פחמימות, פחמימות בסוף מתרגמות לסוכר. אין, אנחנו לא עד כדי כך שונים אחד מהשני, שלמישהו, אם הוא יאכל פחמימות כל היום, אז לא יהיה לו קפיצת סוכר.
אבל
באמצע יש טווח רחב. על מי זה יותר משפיע, ועל מי זה פחות משפיע, ועל מי תוספת של שומן כזה או אחר עוזרת, ומי יודע לפרק פחמימות מורכבות יותר טוב, ומי יודע לפרק פחמימות מורכבות פחות טוב. יש כאלה שלחם מלא זה טוב להם, ויש כאלה שלחם מלא זה לא טוב להם, כי הם לא יודעים לפרק פחמימות מורכבות. אז באמצע יש מגוון, בוודאי.
הלאה, אני לא העליתי על דעתי שיש מישהו שאתה אומר לו, אל תאכל לחם מלא, רק לחם לבן בשבילך.
אז יש מחקר שהוכיח שאנשים שקשה להם ולא יודעים לפרק פחמימות מורכבות, וזה קשור קשר ישיר למייקרוביום, בשבילם עדיף לא לאכול לחם מלא, כן?
עדי לב, ה-VP R&D בחברה Day2, תודה רבה לך.
תודה לך, יובל.
עד כאן עושים טכנולוגיה, אני דוקטור יובל דרור, ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.